טוב, כיוון שהיום מזדמנת לנו מצווה חשובה מאוד בענייני הנהגת הכלל, כי בחירות זה מצווה גם עוברת וגם שאינה יכולה להיעשות על ידי אחר. אף אחד לא יכול להצביע בשבילך ובמקומך. וזה גם מצווה כללית שהיא ודאי עולה בחשיבות על מצווה פרטית. אז אדם מדגדג במצוות, הוא מדגדג במצוות פרטיות, אבל כשמזדמן לאדם לקיים מצווה כללית, הוא צריך לשמוח עד מאוד. כבר שמעתי אחד מן הפוסקים שאמר שאדם יכול לברך שהחיינו. חשבתי שהחשוב הוא, כשמקיימים מצווה, להבין את מהותה ואיכותה של המצווה. לכן הבאתי מספר מקורות, רובם דברים ידועים, לקראת קיום המצווה, או כהעצמת הבנת המצווה, אז נלמד כמה דברים שמבררים את ערכה של מצוות מינוי ההנהגה בישראל. המקור הראשון, מקור מספר אחד, מדבר על מצוות מינוי מלך. בפרשת שופטים, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשתה וישבת בה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוחי אשר לא אחיך הוא. הפסוקים האלה שפותחים את מצוות מינוי מלך הם פסוקים לא רגילים בתורה, כי הם בבת אחת אומרים שני דברים שנראים סותרים. לפי הפסוק הראשון, הדבר הוא נתון לבחירה. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים. לפי הפסוק השני, יש כאן מצווה, ציווי. שום תשים עליך מלך. ולכן מצאנו אצל רבותינו שתי דעות בדבר. למשל, רבנו סעדיה גאון אומר, שום תשים עליך מלך, מותר לך להעמיד לך מלך. והמגיע כתב בהערה מספר 9, רשות. וכן פירש רבנו אברהם מבן עזרא, בוא נסתכל על רבנו אברהם מבן עזרא, שום תשים רשות. כלומר, לפי רבנו סעדיה גאון ורבי אברהם מבן עזרא, ראשוני ראשונים, המצווה למנות מלך היא בעצם רשות. תרצה, תשים. לא תרצה, לא תשים. מאיפה למדו? למדו מהפסוק הראשון. ואמרת, אשימה עליי מלך. אתה אמרת. הכוונה, אתה רוצה. כמו שמצאנו בעוד דברים אחרים בתורה, שפותחים בלשון הזו, לומר שזה נתון לרשות. ואמרת, אוכלה בשר. הכוונה, אתה רוצה לאכול בשר. אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לשחוט. אבל אין חובה לשחוט. אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לשחוט. לעומת זה, יש מרבותינו שלמדו מן הפסוק השני דווקא. ולכן הוא ציין בהערה מספר 9 על רבנו סעדיה גאון, ולא כדת רמב״ם בספר המצוות, עשין קוף עין גימל, שהיא מצווה. הרמב״ם, לעומת זה, פסק כדעתו של רבי יהודה. יש בזה מחלוקת בעצם בספרי, בין רבי יהודה לבין רבי נאורי. הרמב״ם פסק כדעת רבי יהודה, וכפשט לשון הגמרא במסכת סנהדרין. וכן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך. אם כן, לפי הרמב״ם, זאת לא רשות, זאת לא אפשרות, זאת חובה. והוא לא היחיד שסובר כך. למשל, מצטרף אליו הרמב״ן. אם אנחנו נגיע לרמב״ן בתחתית העמוד, ואמרת אשימה עליי מלך, על דעת רבותינו, כמו ותאמר אמור, כלומר, ותאמר אמור, אשימה עליי מלך, ואם מצוות עשה, שיחייב אותנו לומר כן, מתי? אחר ירושה וישיבה. באמת, מישהו שאל אותי הבוקר, מצד מה יש לנו מצווה לקבוע הנהגה לעם? איפה זה מתחיל? אז האמת שהתורה אומרת את זה כאן, והרמב"ן מדגיש את זה. כי התורה לא פתחה מיד במצווה, אלא אמרה, כי תבוא אל הארץ. אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה. כלומר, המצווה מתחילה ממצוות ירושה וישיבה, כיבוש הארץ וישיבתנו בה. אנחנו אז עם, ולא יכול להיות שעם יהיה בלי הנהגה. איך עם יתפקד בלי הנהגה? זה לא יעבוד. מתי זה מתממש הדבר הזה? כשאנחנו נכנסים לארצנו ויש לנו עצמאות, ואנחנו פונים את עצמנו בנחלת אבותינו, אז אנחנו מתפקדים כציבור, אז אנחנו מתפקדים כעם, ולכן ואמרת אשימה עליי מלך. זאת אומרת, זו מצווה נגזרת ממצוות ירושה ומצוות ישיבה. אנחנו ממשיכים עכשיו, היום, בבחירת הנהגה, את מצוות הירושה ומצוות הישיבה, שברור שבשלב, בהתחלה אנחנו עושים את זה כיחידים. וכדעת הרמב"ן, שהמצווה הזאת היא לדורות, על כל יחיד ויחיד. לבוא לארץ, לשבת בה. אבל בשלב מסוים, היחידים הרי כבר מתגלים כציבור, מתגלים כעם. הם מתפקדים ככלל. איך יתפקדו ככלל? לא אוסף של פרטים, לא אוסף של יחידים, אלא ציבור שלם. חייבים אז כבר הנהגה, חייבים כבר מישהו שינהיג את הצאן. לכן במצב כזה אומרת התורה, אתה חייב להמשיך הלאה את המצווה. איך תמשיך הלאה את המצווה? בזה שתמנה את המנהיג. אבל בכל זאת, נשארנו בסימן שאלה. כי לפי הפסוק הראשון שמופיע כאן, נראה כרשות, וכדברי רבותינו, הגאונים, הראשונים, רשות, וכדברי רבותינו האחרים הראשונים, חובה. ובאמת בתורה, שתי הלשונות מופיעות. בא הכתוב השלישי, והחיע ביניהם. והנציב, בפירושו העמק דבר, בא ומעמיד שיטה שלישית, מקורית. והיתרון של השיטה השלישית המקורית של הנציב, היא שהוא עושה שלום בין שתי השיטות. שכמובן, זה יתרון גדול, כי אז זה מיישב בעצם את שני הממדים שהתורה קבעה. בואו נראה מה דבריו, מקור מספר 2, עמק דבר על פרשתנו, למעלה בראש הדף. לשון זה היה במשמע שאין זו מצווה במוחלט למנות מלך אל הרשות. אומר הנציב, מתוך התבוננות בפסוק הראשון, אפשר להבין שזאת רשות. למה? כי ככה זה פותח. הרי לא שמענו שמצווה, כשהיא חובה, היא מתחילה. ואמרת, אקשור עליי תפילין. לא, וקשרתם לאות על ידיך. יש ציווי מוחלט. אז אומר הנציב, אבל ככה זה לא פותח הפעם. ואמרת, אשימה עליי מלך. למה ההקדמה הזאת? אז אומר הנציב, משמע מן הלשון הזאת, שזאת רשות. וכמו שראינו בדברי רבותינו הראשונים, כמו ואמרת אוכלה בשר, כלומר, אם אתה רוצה, תאכל בשר, אתה לא רוצה, תאכל בשר. יש חובה לאכול בשר? מה פתאום? אין חובה לאכול בשר. אבל אומר הנציב מצד שני, עכשיו שאני שמעתי לשון רשות, יש לי בעיה. למה? והרי ידוע בדברי חז"ל, דמצווה למנות מלך. ואם כן, למה הכתיב ואמרת? הנציב מעמיד את שתי הלשונות האלה כדברים שהם קשיה זו על זו. כי מצד אחד שומע רשות, מצד שני מפורש בדברי רבותינו, כן? אתם יכולים לראות את המקורות בהערה 111, שבאמת זו מצווה, זו חובה. וככה באמת משתמע מהפסוק השני. אז מה אני עושה עם העובדה שהפסוק מתחיל דווקא באפשרות של בחירה מצד העם? ואז הוא מחדש חידוש מאוד גדול. והחידוש הזה נוגע אלינו. ונראה, ככה הוא רוצה ליישב, ונראה, דמישום דהנהגת המדינה משתנית אם מתנהגת על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם. הנציב הולך להגיד ככה, לא כל עם ולא כל חברה ולא בכל הזמנים באופן שווה מסתדרים עם אותו סוג של הנהגה. ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה בלי קברנית. יש מדינה שהיא רוצה מנהיג חזק בעל כוח החלטה בלעדי, אין מעוררים, אין מתווכחים, אין מצביעים, זה מה שהיא צריכה. ויש מדינה שאומרת, רק רגע. מה? לא, מדינה זה מדינה. מדינה זה חברה, זה עם. יש מדינה, יש עם, שהוא מסתדר עם דת מלוכה. אבל יש מדינה, יש עם, שהוא לא מסתדר עם דבר כזה. אלא מה הוא רוצה? הוא רוצה הנהגה על פי דעת העם ונבחריהם. זה מה קורה, איך קוראים לזה? קוראים לזה בחירות. דמוקרטיה, נכון, יפה. זה מה שהוא אומר. יש עם כזה ועם כזה. תגיד, מה אכפת לי מה שהעם רוצה? מישהו הבוקר שאל אותי את השאלה הזאת. הוא אומר, מה תגיד לי, מה זה מעניין אותנו בכלל? מה העם רוצה? מה זה חשוב? אם יש בתורה מצוות עשה, יש חיוב, אז מה, אתה עכשיו הולך לשאול את העם, מה הוא רוצה? תראו איזה חידוש עכשיו הולך לחדש את הנציב. זה מדהים. מה אתה אומר? מה זאת אומרת? החיוב של מי? נו. אבל המלך יכול להחליט, קודם כל פה מדובר על עצם המינוי. על עצם המינוי. דבר ראשון, האם באמת צריך בכלל להתחשב בדעתם או לא צריך להתחשב בדעתם? ובכלל להחליט אם מה שמתאים לנו זה מלך או לא מלך. אז לכאורה, אם התורה אומרת שיש ציווי, העם יכול להגיד שלא מתאים לנו, מה אכפת לנו? נגיד, אנחנו לא רוצים בחירות. יש כאלה שצועקים, לא רוצים בחירות, מה צריך בחירות? אבל תראו מה שאומר הנציב, למה דעת העם היא כל כך משמעותית במקרה הזה? וזה כמובן מביא אותנו להבין מה הערך של מה שאנחנו עושים היום. בואו תשמעו מה שהוא אומר. ודבר זה אי אפשר לעשות על פי איכך מצוות עשה. מה זה הדבר הזה? מינוי מלך. אי אפשר לעשות על פי איכך מצוות עשה. למה לא? שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה. כי בוא אני רוצה להסביר לך, אומר הנציב, מה זה בעצם נקרא לבחור הנהגה. לבחור הנהגה זה עכשיו להחליט מי יקבע על החיים ועל המוות. מה סכנת נפשות? כל דבר... כן, בענייני ציבור, בענייני כלל, אנחנו עסוקים בסכנת נפשות, בדיני נפשות, בקיצור הוא אומר. זה לא דיני ממונות, זה לא דיני בחירות, זה דיני נפשות. למה? נאמר מחר אם המנהיג מחליט לצאת למלחמה? אתה חייב לציית. אתה חייב לצאת למלחמה. אנשים יוצאים לסכנה. מה אם המלך מחליט מחר ש... לא מקבלים יותר כסף מאף אחד. זה דברים שנוגעים לדיני נפשות. לכן העם צריך להחליט אם הוא רוצה להתחייב או לא רוצה להתחייב. ותבואו, אפילו אם תבוא ותגיד שיש פה מצוות עשה, עדיין, כיוון שיש פה דיני נפשות, זה אפילו דוחה מצוות עשה. אפילו אם תבוא ותגיד לי דיני נפשות, תבוא ותגיד לי מצוות עשה, בגלל שזה נוגע לדיני נפשות. משום אחי, מסקנת הנציב, אי אפשר לצוות בהחלט למנות מלך. כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך. על פי מה שרואים, מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון. או אז מצוות עשה לסנהדרין למנות מלך. כלומר, כל עוד העם לא רוצה להיכנס למשטר כזה, אז אתה לא יכול לחייב אותו, אתה לא יכול להכריח אותו. כלומר, זה נוגע לעתיד שלנו, זה נוגע לחיים של כולנו. מה? כן. מה פתאום? במצוות, קודם כל למשל, מלחמת מצווה, לא צריך לשאול סנהדרין. דיני מלך, שהמלך שופט שלא מן הדין, יכול להרוג אדם שלא מן הדין. בלי דין סנהדרין. יש לו כוח עצום. כוח עצום. מה? החשיבות של הסנהדרין, קודם כל, זה בדין נפשות של הפרט. המלך לא יכול סתם לקחת בן אדם ולהחליט להרוג אותו. למשל, אם הוא מחליט להרוג אדם, הוא צריך לשאול, אם, לשאול את הסנהדרין, אם הכללים מאפשרים לו להרוג את האדם. לא הכללים של הסנהדרין, הכללים של המלך מאפשרים לו להרוג את האדם. וזה אגב בונע את כל הפרצות בחוק. כי האנשים משתמשים בזה. הורג בלי עדים. אז רוצח, מסתובב חופשי. מה היה בשתי אנשים שבאו לשלמה המלך? אף אחד לא ידע להכריע. למה? כי יש לנו כללים. על פי שני עדים יקום דבר. איזה עדים? זה היה באמצע לילה, אחת החליפה את זה עם השנייה. בא שלמה המלך, לוקח חרב, אומר, אני חותר לשתיים. כולם מסתכלים. ואומרים, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני מלך, אני עושה מה שאני רוצה. ובזכות זה הוא גילה את האמת. יש מדרגה כזאת של סייעתא דשמיא, שהמלך יכול להפעיל את כוחו, ואז הוא סוגר את כל הפרצות. מה שכל כך מפורסם, שאנשים משתמשים בפרצות שבחוק, והם יודעים איך לנהל את הדברים בצורה כזאת, שאף אחד לא יעניש אותם, בזמן שאין מלך, לא קיים. מורד במלכות. אז אם כן, הנציב חידש לנו חידוש מאוד גדול, שקודם כל אתה צריך התעוררות של רצון העם. ההנהגה היא קודם כל תלויה בזה שהעם ירצה. סוג הזה של הנהגה, סוג הזה של הנהגה. אחר כך, אחרי שהעם יתעורר לבקש מלך, אז התורה כבר קובעת את הכללים. איך ימנו את המלך? אגב, מי שערך פה את דברי הנציב, תראו מה שהוא כותב בהערה האחרונה. הערה מאוד מעניינת. הערה 117. אך לא ברור על פי רבינו, כלומר על פי הנציב, מי הם העם המסכימים על רצונם למלך ובאים לסנהדרין שימנעו. דבר מעניין, הוא מתלבט. מה זה העם? מה זאת אומרת זה העם? העם זה העם. מה זה העם? העם זה העם. זה הקלפי. מה זה העם? אז היום זה פשוט. זה הקלפי. מה זאת אומרת מי זה העם? העם זה העם. תבוא להגיד, אני אכפת להם, מה פתאום? אולי זה ימנו 10 רבנים. לא, העם זה העם. כמו שהמרן הרב קוק חידש, שבזמן שאין מלך, כוח המלוכה, חוזר לעם. ופה אנחנו מבינים כמה המלך בעצם שואב את כוחו מן העם. כי עצם ההחלטה אם להתעסק במלך או לא להתעסק במלך, הכל מתחיל מן העם עצמו. עכשיו, שאנחנו ראינו שלעם יש ערך מאוד גדול בקביעת ההנהגה, אנחנו כמובן צריכים להתעורר לשאלה הגדולה. אז כשמתמנה מנהיג, זה מכוחו של העם, אבל האם זה גם מזכותו של העם? לפי זכויותיו, או האם זה לפי זכויות המנהיג? כלומר, אנחנו עכשיו דיברנו מאיפה הוא שואב את כוחו, אבל יש עוד דברים. יכול להיות שבאמת העם כרגע נמצא במצב כזה שזה מה שמגיע לו, או הפוך. הסוגיה הזאת התבררה במסכת ערכין. תסתכלו בצד השני, במקור מספר 3. הגמרא מטפלת בנושא הזה. מה בעצם קובע את מה? זכויות העם, את מדרגתו של המנהיג, או מדרגת המנהיג את ענייני העם? לאן זה ילך? אז מה אתה אומר? שלפי העם המנהיג. טוב, לפי זה אנחנו כבר... מה?
כל שכן כשהעם בוחר את המנהיג, אז בוחר לפי
ה... אז מקבלים מנהיג לפי זכויות של העם.
בדיוק, עם העם ברמה גבוהה. כן? בוחר לעצמו מנהיג.
אבל אולי אם יש מנהיג גבוה, אז הוא יזכה להעלות את העם.
העם
מחנכיה
לא יבחר אחד כזה, כי הוא לא בדרגה הזאת.
אבל... הוא לא בדרגה שהוא יבחר מנהיג כזה שיעלה אותו למעלה. אז שאלה מאוד... אז לפי זה מצב בעייתי. כלומר, אנחנו הולכים לקבל, כלומר, העם הולך לקבל מנהיג שישאיר אותו במצב שבו הוא נמצא. אני דווקא, לי הציפייה שלי, זה שהמנהיג שיבחר, הוא יעלה את העם למדרגה טובה יותר, לא? מה? מה? כן? כן? מעניין? מעניין מה שאתה אומר. כלומר, זו שאלה מאוד גדולה. אבל יש טוב לכלל, לא? חושבים אחרת. אז רק רגע, אז לפי זה, ערכו של המנהיג שיבחר, לפי ערכו של מי? של זה או של זה? או של מדרגת העם בכללותו? יש דרגה של הדור, נכון? או יכול להיות מצב כזה, שזוכים למנהיג כזה, שמעלה את הדור למדרגה גבוהה יותר. או ההפך חלילה וחס, מנהיג כזה, שאפילו יכול להפיל את הדור. אצל משה רבינו. מה? כן? אתה לא יכול להישאר למעלה עם המלאכים, אתה צריך לרדת לתוך העם. למנהיג כמוך. לא, אולי הכוונה היא, אתה לא יכול להישאר למעלה בזמן שהמצב מתדרדר למטה. רד למטה ותתחיל לטפל במה שקורה. כי הם אמורים בכל זאת להיות עם השם. כן. אתה צריך לעלות אותם. לא להיכנע. מגדלור. אז בואו תראו מה שהגמרא אומרת. אומרת הגמרא על פי פסוק בתהילים. זה דור, דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. אומר רש"י, מה ידכתיב זה דור דורשיו? דמקיש דור לדורשיו. דורשיו זה מנהיגיו. פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן. מחלוקת. חד אמר דור, לפי פרנס. ואחד אמר פרנס, לפי דורו. אתם רואים? שתי הדעות. שואלת הגמרא, טוב, למה היא הלכתה? מה השלחה עכשיו? לפי מה שאמרתם. הרי ממילא, הדור, הוא יקבע את המנהיג לפי מה שהוא. למה היא הלכתה? אבל האמינה של הגמרא, אילמה למעליותה. כלומר, לא. השלכה מאוד גדולה. למעליותה, הכוונה שזה יכול להועיל. לטובה. אם יהיה דור ראוי, לפי הדור יהיה מנהיג ראוי. או ההפך. אם יהיה אדם בר אחי, גבוה גדול, משכמו ומעלה, הוא יצליח להעלות את הדור. שווה לך לחפש את המנהיג הראוי גם אם הדור הוא כרגע לא במצב הזה. כי יהיה בכוחו להשפיע על הדור לטובה. דמר סבר אם מעלי דרה מעלי פרנס. ומר סבר אם מעלי פרנס מעלי דרה. אומרת הגמרא, אבל זה לא כלל ברזל. המצב הזה שהפרנס נקבע לפי הדור והדור נקבע לפי הפרנס, זה לא כלל ברזל. מצאנו יוצאים מן הכלל. והיא מביאה את הדוגמאות. איקה צדקיה דאבה מעלי ודרה לאבה מעלי. מה היה דורו של צדקיה? זה היה דור החורבן. הוא היה מלך האחרון. גלו לבבל. יהויקים, דוגמה אחרת, דלאווה מעלה ודרה ומעלה. הפוך. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב בראשית ממלכות יהויקים? פעמיים כתוב בראשית ממלכות פעם אחת על יהויקים, ופעם אחת זה כתוב על צדקיהו. ואז רבותינו דרשו על המילה בראשית גזרה שווה לבראשית שבתחילת הבריאה. מהי דכתיב בראשית ממלכות יהויקים מלך יהודה? ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו בשביל יהויקים. כיוון שנסתכל בדורו נתיישבה דעתו. ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו מפני דורו של צדקיהו. כיוון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתו. אלא רואים שזה לא כלל ברזל ולא כלל מוחלט. הגמרא לא דוחה לגמרי את ההבנה שבוודאי יש זיקה והשפעה הדדית בין הדור לבין הפרנס. רק היא אומרת, זה לא מוחלט. אני אביא לך שתי דוגמאות שמראות שלפעמים זה יכול להיות הפוך. אבל יש בכל זאת כן זיקה. למה? כי יש פסוק. זה דור, דור שב. אז מסיים את הגמרא בצורה מאוד מפתיעה. אלא לעניין תוקפה וניחותה, כאמרינן. מה זה תוקפה וניחותה? אומר רש"י, תוקפה כעס, ניחותה נוח לרצות. מה הוא התכוון? אז אנחנו נעזר במערשה. בוא תראו מה שאומר המערשה, מקור מספר 5. וניחותה, פירש רש"י ענווה. אם הדור עז, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס עז. כלומר, זה כן ככה. אהבה אמינה הראשונה, יש יוצאים מן הכלל. אבל המסקנה של הגמרא שככה. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה. אם באותו דור, בעם, רבים, עזים, עקשנים, מתנהגים לא באחווה, אז מעמיד להם פרנס אז. פני הדור, פני הפרנס. ואם הדור נוחין זה לזה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם פרנס שמנהיגם בנחת. זה כן תמיד ככה עובד. דבר מעניין. מסקנת הגמרא לגבי הזיקה שבין המנהיג לבין הדור. ואומר מרשאו מן דאמר דור לפי פרנס, איפכה. דאחר פרנס, אימשך. זאת אומרת, יהיה גם הפוך. אם בחרתם במנהיג כזה, הוא ישדר בתוך האומה התנהגות של עזות. התנהגות של קשיות, התנהגות של חוסך ערווה, שכולם רבים עם כולם. אם המנהיג הוא אדם נוח, אז הוא יצליח לשדר לתוך הדור התנהגות אחרת. בזה אומרת הגמרא שברוך שיש קשר ויש זיקה. והרמב״ם הלך עד הסוף בהבנה הזאת. תסתכלו מה הוא כותב בהלכות מלכים בפרק ג'. הוא מביא שמה הלכה פשוטה וידועה משלוש המצוות שנצטווה בהן המלך, לא ירבה, לא ירבה, לא ירבה, וכמובן לא ירבה לו נשים. אומר הרמב״ם בפרק ג' הרחבה, וכן לא ישתוף בין נשים. אפילו לא הייתה לו אלא אחת, לא ימצאו אצלה תמיד כשאר הטיפשים. כלומר, בקיצור, אין לו כמעט חיים פרטיים. המנהיג, המלך, הוא ויתר בעצם על החיים הפרטיים. הוא עסוק בענייני הכלל יומם ולילה, וגם זה לא יספיקו ולא ישבוטו. הוא לא יכול להיות עכשיו עסוק בדברים שלוקחים אותו למקומות אישיים פרטיים. שנאמר אל תיתן לנשים חליך, על הסרת ליבו הקפידה תורה. שנאמר ולא יסור לבבו. ופה הרמב״ם שם פתאום את הזרקור על העניין העיקרי שבמנהיג. מה שמעניין אותנו אצל המנהיג זה מה קורה אצלו בלב. למה אתה כל כך מתעניין ברגשות שלו בלב, במה שקורה אצלו בלב? אסביר לך, אומר הרמב״ם, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. ליבו הוא לב כל קהל ישראל. זה כמובן מזכיר לנו את הכוזרי, האומר שעם ישראל הוא ליבו של אומות העולם. הוא הלב של אומה, הוא הלב של כל העולם. ולכן הוא רב הבריאות ורב החולי. הוא מרגיש את הכאבים שיש בכל הגוף, והוא גם יכול להזרים בריאות לכל הגוף, אם הלב הוא בריא וחזק, ואמיץ ואיתן. הוא יכול לעשות את זה. יש לו את הכוח הזה. כלומר, הוא משווה את המלך ללב שבאיברים. כל העם הם בעצם הגוף. והוא הלב של הגוף הזה שנקרא עם ישראל. אז אתה מבין שעכשיו מה שקורה בתוך הלב שלו, זה משמעותי מאוד לגבי כל העם. איפה הוא? מה המחשבות שלו? מה העיסוקים שלו? במה הוא טרוד? מה מעסיק אותו? מה הרגשות שמתרוצצות? הרגשות של אהבה, אחווה, שלום, טובת עמו. זה כרגע מה שמתרוצץ לו בתוך הלב. וזה ישפיע על כל האומה. וכמובן מה שקורה בתוך כל האומה, זה גם משפיע עליו. לפעמים זה יכול להפיל את רוחו, ולפעמים זה יכול לאמץ את כוחו. ומתוך זה אנחנו מבינים למה אנחנו היום צריכים תפילה. והמסכת ששייכת לענייני תפילות זה מסכת ברכות. אז בוא נראה במקור האחרון, במסכת ברכות, מה רבותינו אומרים לנו על מה שהולך להיות בסוף היום הזה, בסופו של יום. בוא נראה. ואמר רב יהודה, אמר רב, שלושה צריכים רחמים, מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. אומר רש"י, צריכים רחמים, צריכים לבקש רחמים שיבואו לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. שלושת הדברים האלו. ואז הגמרא כמובן מביאה עכשיו הוכחות מפסוקים שהדבר הזה הוא, הדברים האלה הם אלוקיים. מלך טוב דכתיב פלגי מים לב מלך ביד השם. ככה כתוב במשלי. שנה טובה דכתיב תמיד עיני השם אלוקיך בה. מראשית השנה ועד אחרית שנה. חלום טוב דכתיב ותחלימני ואחייני, אמר המלך חזקיה אחרי שהתפלל, והקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו. זה אתה, אני יודע, אני, יש רופאים, יש כל מה שאתה רוצה, אבל אתה. אז לפי הגמרא הזאת, מה שאנחנו נדע בסוף היום זה הקדוש ברוך הוא החליט מזמן. אלא כמו כל דבר שהוא אלוקי, אנחנו הכלים לחשוף ולגלות את רצונו בעולם. ותראו שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה שדווקא החלטתו, מישהו יבוא ויגיד, שמע, בשביל מה צריך את כל זה? הרי מיני שריבונו של עולם מחליט. מה אתה צריך את כל העניינים האלה? בחירות, עניינים, סיפורים, מפלגות, קמפיינים, כל הדברים האלה. מי יודע, הקדוש ברוך הוא החליט. אז מה זה משנה? תלך לקלפי, לא תלך לקלפי, תבחר, לא תבחר, תשכנע אנשים, לא תשכנע אנשים. ממילא איזה דבר אלוקי אמר ראשי. לא למדת מסכת ברכות? תשובה, אתם עכשיו תגלו שהקדוש ברוך הוא רוצה שככה רצונו יתגלה. בוא נראה מה שכתוב בגמרא. אמר רבי יוחנן שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואלו הן רעב וסובה ופרנס טוב. רעב דכתיב כי קרא השם לרעב. סובה דכתיב וקראתי אל הדגן והרביתי אותו. פרנס טוב דכתיב השם ויאמר השם אל משה לאמור. ראה קראתי בשם בצלל. כלומר הוא אומר תשמע יש לי כוונה. כדי לבנות את המשכן אני צריך לקחת בוס. צריך לקחת מנכ״ל. מי? אני מתכוון לקחת את בצלל. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. חזרנו לנציב. גמרא מפורשת. שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלל. מה זה ראו? בהתחלה, הוא אמר למשה, ראה קראתי בשם בצלל. זה בלשון יחיד. ובפסוק הזה כתוב, ראו קרא השם בשם בצלל. זה בלשון רבים. למה פעם ראה ופעם ראו? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך אגון, לפני לא כל שכן? אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם. כן, אנחנו לא ידענו את זה. כשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו חושבים שבצלל קם בבוקר, התחיל לעבוד. מתברר שזה לא היה ככה. היה חתימת חוזה. קודם כל, השם שאל את משה, אם מתאים לו בצלל. משה אמר, מה, אם אתה אומר, מה אני, מה יש לי אומר? לא, 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 לא. אני שואל. טוב, אז אני מסכים. עכשיו תלך תשאל את ישראל. לא, ריבונו של עולם. אתה מסכים, אני מסכים. צריכים לשאול את ישראל? כן. צריכים לשאול את ישראל. לך אמור להם. הלך. ואמר להם לישראל. אגון עליכם בצלל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא, ולפניך הוא אגון, לפנינו לא כל שכן. יופי. אתם מסכימים? אפשר לצאת לדרך. כלומר, ריבונו של עולם מזמן החליט שזה בצלל. אבל מה הוא רוצה? שהדברים האלה יתגלו מתור רצון. משה רבינו, ומתור רצון העם. כי אין ממנים, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. בסך הכל בצלל בנה את המשכן. מה זה בסך הכל? המשכן זה המקום שהולך עכשיו להחליף את הר סיני. אומר הרמב"ן. ברור שהוא הפעיל אנשים. בוודאי. בוודאי. הוא גם לא רק זה. הוא היה גם צריך לקחת החלטות. הקדוש ברוך הוא אמר לו להתחיל לבנות את הכלים. ואחר כך לבנות את האוהל. אמר בצלאל רק רגע. אם אין אוהל, איפה נשים את הכלים? קודם כל, אז הוא אמר, מאיפה אתה יודע? היית בצל אל? ואתה יודע שזה הסדר. כלומר, הוא צריך לקחת החלטות. כל מנהיג לוקח החלטות. זה לא, ההחלטה האלוקית היא החלטה עקרונית. אבל אחר כך, הריבונו שלנו רוצה שבני אדם יממשו את זה במציאות. צריך להתגבר על הרבה קשיים. צריך להביא זהב וכסף ונחושת וכלי, וצריך להפעיל אנשים ולתת לכל אחד לעשות את העבודה, והכל צריך להיות במכוון לרצון השם. זה עסק פשוט? זה בכלל לא עסק פשוט? כמה לקח לשלמה המלך לבנות את בית המקדש? 7 שנים. לקח לשלמה המלך לבנות את בית המקדש 7 שנים. 7 שנים אתה בונה בית המקדש? מה קרה? כן, מה? זה פשוט. צריך לכוון ולהיות בטוחים שככה השם רוצה, וזה מה שהשם רוצה, וכו' וכו'. לא פשוט. אז אנחנו לקראת גילוי רצון השם בעולם, ולקראת הגילוי הזה, אנחנו צריכים באמת להתפלל. ולהתחנן שא' הדור יהיה זכאי למנהיג. ב', שהמנהיג יהיה ראוי לדור. ושנכוון לדעתו של ריבונו של עולם, וגם לדעתו של משה רבנו. ומן הסתם לציבור ולכלל יש מספיק סייעתא דשמיא. ברור שאנחנו לא בנסיגה, אלא אנחנו רק מתקדמים לקראת השלמת הגאולה, ומן הסתם גם בתחנה הזאת נתקדם עוד. יכול להיות שיקח לנו, זה כמו מגילה שפותחים אותה לאט לאט, בסוף אנחנו נבין מה באמת היה פה לטובה ולברכה, אבל לבקש רחמים זה בטח אנחנו צריכים ואנחנו לא פטורים. שנשמע בשורות טובות בעזרת השם, אמן. מה אפשר?